ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. מיד אתם רואים מעוין, זה המשך מהסדרה שהתחלנו בשיעור הקודם, מפגשים בין רבי ישוע בן חנניה והקיסר, וכאן עם בת קיסר. הגמרא, ותשימו לב שסימנו כאן מעשה ארוך, אז כל השורות האלו אצל הסימון הזה שייכים לאותו מעשה. אמר לי בת קיסר לרבי ישוע בן חנניה, אלוקי חון נגרה הוא, האלוקים שלכם הוא נגר, דכתיב המקרה במים עליותיו. אז הוא עוסק בקורות, בעצים, אז הוא נגר. אימה לי תבקש ממנו דנבד לי חדה מסטוריטה, תבקש ממנו שיעשה לי מסטוריטה. מה זה מסטוריטה? סליל, כמו ש מוצאים בחוטי תפירה הם סביב פריט עגול שנקראת סליל. אמר לחיי, אז הוא אמר בסדר. בא רחמי עלה, הוא התפלל ואם גאה והיא נהייתה מצורעת. עוטבה בשוקה דרומי, הושיבה אותה בשוק מקום ציבורי שברומי, ויאבי לה מסטוריתה ונתנו לה סליל. דהבו נהיגי, המנהג שם היה כך, דכל דמינגה ברומי, כל מי שנהיה מנוגה, שנהיה מצורה ברום, ברומי, יאבו לי מסטוריתה, היו נותנים לו סליל, ויאטיב בשוקה, והיה יושב שם לפני עין כל במקום ציבורי, וסתה דולי, והיה סותר, כלומר הוא היה משחרר חוט מסביב אותו סליל. כי הכי דלחסו אינשי ולבאי רחמי עלי, כל זה כדי שאנשים יראו אותו ויתפללו עליו לשלומו. יום אחד, הווה כחליף אתם, רבי ישוע בן חנניה עבר שם, הפתייתפה וסתרה דוללי בשוק הדרומאי, והיא הייתה עסוקה בפעולה הזאת, לסתור, להוריד חוטים מהסלילים. אמר לה שפירתה מסטוריתה דייב לך אלקאי, יפה הסלים שנתן לך האלוקים כמו שביקשת, הנה יש לך סלים. אמרה לי, אם עלי ללקח לשקול מי דייב לי, אז היא אמרה תבקש ממנו שהוא ייקח ממני מה שהוא נתן לי, הרי כדי להשיג את הסלים אצלה זה היה דרך כך שהיא נהייתה מצורעת, זה היה סימן למצורעים, אז כמובן היא לא בדיוק מרוצית מהמצב שלה. אמר לה רבי יהושע, עונה לה אלוק הדידן מאב יאיב משקל לא שקל, הוא נותן אבל הוא לא לוקח בחזרה מה שהוא נותן. כעת סימן חדש, סימון חדש, המשולש הוא בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה התמורים המשולש, וכתבנו סדרה של מימות דרבי יהודה בעניין שור. הפס הכפול מבליט משפט שנראה פה בגמרא, שור שהקריב אדם הראשון. הגמרא, אמר רב יהודה, שור קר סיטן ופר סיטן, רב רשי ורב גנובתי, וחילופה בחמרה. המאפיינים של שור הוא שיש לו קרס רחב, זה קר סטן, ופר סטן, גם רגליים רחבות, פרסות רחבות, וראש גדול וזנב גדול. וההפך מבחינת הנתונים האלו בחמור. למי נפקא מינה, למה חשוב לי לדעת התיאורים האלו? למקח וממכר, שאם אדם קונה שור, הוא מצפה לראות התכונות האלו. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר, הפסוק מופיע בעניין שור של אדם הראשון, כתוב, ותתב לשם משור פר מקרין מפריס. המילה מקרין אומר לנו כעת שהיה לו רק קרן אחד, אבל הגמרא שואלת, מקרין תרתי משמע, הלשון מקרין הוא כתובים, הוא נראה כאן עם יוד, זה מראה שמדובר על לשון רבים. אמר אב נחמן עונה שבמסורת איך שכותבים את הפסוק הזה, מקרן כתיב בלי יוד, סימן שמדובר בקרן יחיד. ויאמר רב יהודה, שור שקריב אדם הראשון, קרניו קודמות לפרסותיו, שנאמר, ותדף לשם משור פר מקרין מפריס, מקרין ברשע ועדר מפריס. מה הכוונה שהקרן קדם לרגל? אז אם אנחנו נסתכל ברש"י למעלה בשורות הקצרות, הוא כותב, יש לנו אגב כוכבית בתוך הרש"י כדי להקל על מציאת הדיבור, קרניו קודמים לפרסותיו, שכל שפרים פרסותיהם נולדות עמם וקרנותיהם גדלים לאחר זמן, אבל של מעשה בראשית, כפי שהגמרא תגיד עוד מעט, בקומתן הם נבראו שלמים, מבוגרים כבר, לא צעירים תנים ולדות, אלא מושלמים. ובקרניהם, אם בקומתם נבראו, זה כולל הקרניים שלהם, נבראו עם קרניים. וכשיצא מן הארץ, אותם בעלי חיים בצבצו מהאדמה, זה היה הבריאה שלהם. אז כשיצא מן הארץ, ראשו תחילה נמצאו שקדמו קרנותיו, שהם חוביים לראש, לפרסותיו. וההוכחה כעת הייתה מסדר הופעתם בפסוק, קודם הקרן, אחר כך הרגל. מסייע ליה רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, לדעתן נבראו, בצביונם נבראו. אנחנו נסתכל ברש"י, לדעתם שהודיעם שבריהם והם נאותו, הסכימו, כל הבריאות הודיעו אותם לפני בריאתם שהם יבראו והסכימו לצביונם בדמות שבחרו להם. וצריכים להכיר שניקח לדוגמה אפילו הג'וק בחר לראות כך, שנאמר, הגמר ממשיכה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אל תקרי צבאם אלא צביונם, כמו שראינו כעת ברש"י. הנושא כעת יהיה בעניין נגיד כלאיים בצמחים שונים, אילנות, עשבים. דרש רבי חנינא בר פפא, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. תשימו לב שיש כאן נקודה ארוכה שממשיך עד השורה האחרונה. אז פתחנו עם הפסוק, פסוק זה שר העולם אמרו. שר העולם זה מלאך הממונה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינהו באילנות, כתוב בפסוק בבראשית, עושה פרי למינהו, למינו. בציווי הזרעים אנחנו לא מוצאים פסוק מקביל, רק אחר יציאתם יש פסוק שומר מזריע זרע למינהו. אבל בציווי הבריאה בהתחלה, רק אצל אילנות רואים את הפסוק הזה למינו. וזה הכוונה פה, שבשעה, עוד פעם, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינו באילנות, נעשו דשאים, דשא, עשבים, קל וחומר בעצמם. ושוב פעם, כמו שרשי העיר, בדשאים לא מופיע פסוק בציווי בריאתם. אז מה הקל וחומר שלהם? עם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, למה אמר למינהו באילנות? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, רוצה שכל אחד יעמוד בנפרד. ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביה? הרי במציאות אילן יש לו ענפים ארוכים, והם, בוא נגיד, שומרים מרחק אחד מהשני. אמר הקדוש ברוך הוא למינהו, אנו הדשאים, על אחת כמה וכמה, אנחנו שכן דרכנו לצאת, לצמוח, קרובים זה לזה. רשי כותב, אנו שרבים אנו, ודרכנו לצאת דחופים ומעורבבים, ואם אין נזהרים לצאת כל עשב לבד, הרי אין אנו ניכרים זה מזה, על אחת כמה וכמה. מיד ממשיך הגמרא, מיד כל אחד ואחד יצא למינו, כל סוג עשב יצא בנפרד, נזהר לא להתערבב עם סוג אחר. פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שכולן זהירים במצוותיו. רק נציין לשם המשך הגמרא שהעשבים, הדשאים האלו לא ציוו עליהם כך, הם הגיעו למסקנה הזאת דרך הקל וחומר שלמדנו עכשיו. ביי רבינה, הרכיב שני דשאים, אני משאר שני מינים שונים של דשאים, זה על גב זה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לרבי חנינה בר פאפה, מהו? רבי חנינה בר פאפה הוא היה בעל המימרה ששמענו כעת על דרשת הפסוק יהי כבוד השם. אז לפי רבי חנינה בר פאפה, מה יהיה מי שמרכיב שני דשאים זה על זה? מהו? א' או דילמה שהוא השנייה תראו, או דילמה ב' שני צדדים לשאלה. כיוון דלא כתב בהו למינהו, לא מחייב, הם לא צוו, לא נצטוו על כך. אז לכן אין בעיה לקחת שני סוגי עשבים שונים ולהרכיב זה בזה, לעשות הרכבה בדשאים. או דילמה, כיוון דעסקים הידיו, מאחר שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידם, הם נעשו קל וחומר וראינו את השבח שקיבלו, כמן תכתיב בהו למינהו דמיה, ואז יהיה אסור להרכיב זה על גבי זה. תקו נשאר ללא מענה. המעוין שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, יישובי מקראות סותרות. אז אנחנו פה פותחים עם רבי שמעון בן פזי רמי, ובשורות הרחבות, בערך שורה שביעית, בערך בשורות הרחבות, רואים את רב אסי רמי מעלה סתירה או אי עקביות בין שני פסוקים. הגמרא, רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, הכוונה לשמש וירח, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. הפסוק הקודם, שני מאות הגדולים, שניהם גדולים, אין קטן. וכאן הפסוק מתייחסת לירח כקטן. אז איך ניישב את הפסוקים? אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד? מה, שני מאורות גדולים? זה לא הולך ככה. אין שני מלאכים שמושלים ביחד. אמר לה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם כך את טוענת, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, מפני שאמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי, הרי טענתי טענה צודקת, למה שאני צריך להעמיד את עצמי? אנחנו נראה פה כמה וכמה ניסיונות מצד הקדוש ברוך הוא לנחם את הירח, והבלטנו עם פס כפול כל ניסיון. אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה, פרס ניחומים בשבילך יש לא תופיע רק, לא תופיע רק בלילה, גם ביום. אנחנו יודעים שהירח נמצא הרבה פעמים גם בשעות היום, אז שזה יהיה לך נחמה. אמרה לי, מי רבותה, אתה לא נותן לי כלום בזה, דשרג ותראה, מי אני נר באמצע צהריים, מה זה מועיל? זה, אין כאן שום תועלת. אמר לה, טוב, זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. אנחנו רגילים לכך שהלוח השנה שלנו, של היהודים, של היהדות, הוא לוח לפי החודשים, לפי אורה אני אומר. וזה יהיה לך הזכות שכל חודש, חידוש לבנה, נקבע חודש חדש על ידך. אמרה לי, אז הירח ישיב על ענה, יומה נמי, יומה זה שמש, יומה נמי אי אפשר דלומנו בתקופת התקופות, הם מבוססים על השמש, דכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. הסוגיה בתחילת מסכת סנהדרין שעוסקת בעניין עיבור שנים מגלה לנו כמה חשוב השמש בחישובים שמשפיעים על קביעת לוח השנה בכלל. אז זה לא, אין לירח מונופול על קביעת הלוח, השמש גם כן חשוב בנושא הזה. אז מה יהיה הנחמה? זיל ליקו צדיקי בשמך, ככה הקדוש ברוך הוא אומר שבעתיד הצדיקים יוזכרו, יקרו על שמך, הכוונה הקטן, המאור הקטן, הם גם כן יהיו קטן יופיע בשמם, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. ורשי מביא את המקורות לדברים האלו. חסיה דלא קמית ודעתה, הקדוש ברוך הוא ראה שהירח לא מגיע ליישוב הדעת, לא מנוחם. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמעטתי את הירח. דבר שעל פני הדברים הוא די מפתיע, מזעזע אפילו. הם דברים עמוקים ביותר, לא כאן המקום להרחיב, אבל הפשט הפשוט בגמרא היא ש הקדוש ברוך הוא מכיר בצרת הירח ומציע שיביאו חטאת עליו, על הקדוש ברוך הוא. שוב פעם דברים עמוקים. והיינו דיום רבשים מנטיש, מה נשנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לשם? כתוב בתורה שעיר לשם, בשאר הרגלים שמביאים קורבן מוסף כתוב שעיר חטאת אחד למשל, ולא כתוב לשם, רק בראש חודש מוסיפים את המילה הזאת לשם. מה המשמעות שזה? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה אשר מיעטתי את הירח. עכשיו הסתירה השנייה, רב אסי רמי, כתיב התוצא הארץ דשא בתלת בשבתה, ביום שלישי של הבריאה הופיע הפסוק הזה, וכתיב וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ במעלי שבתה. וכאן הפסוק אומר שהצמחייה לא יצא, היה לפני יציאתו, ואנחנו ביום שישי מעלי שבת, ערב שבת, אבל היה נשמע שכבר ביום שלישי יצא הצמחייה, הדשא מלמד. אז הסתירה הזאת כביכול באה ללמד שיצאו דשאים ויעמדו על פתח קרקע, זה מה שכתוב ביום השלישי, עד שבא אדם הראשון שכידוע נברא ביום השישי ערב שבת, הוא ביקש עליהם רחמים, ואז אחרי התפילה יש אפשרות שיצאו החוצה וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך מתווה לתפילתן של צדיקים. רב נחמן בר פאפה, הוילי ההיגינטה, שדי בי ביזרני, הוא זרע אותו עם זרעים ולא צמח. בא רחמי, אתה מיטרה, התפלל, בא גשם וצמח. אמר, היינו, דרב אסי. זה בדיוק מה שרב אסי לימד. אנחנו נמשיך בגמרא, ועוד מעט יהיה מה שנוגע לנושא. אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה, אתם תראו גם פס מפותר בהמשך, שני מקרים שרב חיסדא ביקש לרשום ולפרש מילים מיוחדות. אנחנו נראים מילים כאלו כניגי, בליסטרי, ארונקי, והכל יהיה מובן בהמשך. יש טעם גם להתייחס לפסוק בדברים פרק י' פסוק ז', שם כתוב, נקרא חלק מהפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל. והמשך הפסוק רושמת עוד כמה בעלי חיים, אבל אנחנו מדגישים את המילה השסועה בפסוק שקראנו. הגמרא, אמר רב חנן בר אבא, השסועה בריאה בפני עצמה היא, ומה המאפיינים שלו? שיש לה שני גבים ושני שדראות. בלשון המעטה, חיה לא שגרתית. ומשה רבנו שכתב את התורה מפי השם, מה היה אמור להכיר חיות מוזרות? וכי משה רבנו כניגי היה צייד, או בליסטרי היה, זה רובה קשת, יורה חיצים. הוא לא היה בענפים האלו, ובכל זאת הוא הכיר, הוא הכיר את זה. מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיים. איך משה רבנו שלא עסק בדברים אלו יכול היה בכלל לכתוב, לדבר, להתייחס לבעלי חיים כאלו? אלא מה, הוא קיבל את הכל מן הקודש ברוך הוא, מן השמיים. אז זה הכוונה, שמכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיים, אחרת איך הוא היה יודע מזה? רק במאמר מוסגר, יש עוד הרבה 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 הוכחות בסגנון הזה, ידיעות שיש בחזל, שרק בשנים האחרונות המדענים עלו על הפרטים, על הידיעות האלו, ידיעות שכבר אלפי שנה היו בחזל שלנו. וחזל פשוט המשך, זה תורה שבעל פה, שהכל התחיל מסיני. אמר לי, ממשיכים בגמרא, אמר לי רב חיסדא לרב תחליפה בר אבינה, זיל כתוב כניגי ובליסטרי באגדתך ופירשה. תרשום את המילים האלו בפנקסים, בפנקס שלך, ותדע גם לפרש את המילים המיוחדים האלו. רשי אומר, אגדה זה כתוב שיש בה תיבות יפים ולשון צח. בעקבות ההערה הזאת אנחנו נראה עוד אחד גם מרב חיסטה שפונה לרב תחליפה. הפסוק אומר, חמשת סלני פלישתים, גם תשימו לב שכבכבנו המילה חמשת, חמשת סלני פלישתים, שרים, אנשים ממונים, או כאן היחס הוא לנגיד אזורים או רבעים בעם הפלישתי. אז היו חמשת סרני פלישתים, העזתי והאשדודי והאשקלוני, הגתי והעקרוני והערבים. תשימו לב, במספור אנחנו מגיעים לשש, לשישה סרנים אפשר לומר. אמר חמישה וחשיב שיטה, הפסוק מתחיל עם חמשת סרני פלישתים, ובמספור אתה בחשבון אתה מגיע לשש, איך תסביר את זה? אמר רבי יונתן, ארונקי שלהם או ארוונקי שלהם חמישה. המילה הזאת רשי מפרש, החשובים שלהם היו חמישה. לפי הגישה הזאת אנחנו נראה גישה חלופית בהמשך, האבים היו גם חלק מהפלישתים, רק לא חשובים. עמלי רב חיסטל רב תחבילי ברבינה, כתוב ארוונקי באגדתך ופרשה. ופליגת הרב, הגישה של רבי יונתן הוא חולק על הגישה של רב. ימר רב, אבים מתימן באו, הם לא קשורים לפלישתים אלא הם שייכים לתימן, ורשי הזה אומר מתימן בן אליפז, והפסוק אומר בבראשית פרק למדבר פסוק י' א', והיו בני אליפז תימן וכולי. אז תימן הוא היה בן אליפז, בן עשיו באו ואיבו לאלוהי פלישתים, הם, היה להם תאווה לאלילים של הפלישתים, ויצאו ממקומם ובאו לגור ביניהם, ואותם אבים באו לגור אצל הפלישתים, ולכי לא חשיב שישה סרני פלישתים, כי לא היו שישה לפי הגישה של רב. תניה נמי אחי, ממשיך הגמרא, ערבים מתימן באו, ולמה נקרא שמן ערבים? אז יש כאן כמה פירושים, שעבדו את מקומן. רשי מסביר על זה, הם יצאו משם ונתעוות מקומם שחרב, מאחר שהם עזבו את מקומם המקורי אז המקום נהיה חרב, זה הכוונה שעיבתו, לשון חורבן. דבר אחר, ממשיך הגמרא, ערבים שעיבו לאלוהות הרבה. אני מבין שהעין והאלף מתחלפים בדרשה הזאת. דבר אחר, ערבים שכל הרואה אותם אוכסתו ערבית, ערבית זה פחד. אמר רב יוסף, יאית להו שיצרי דרי שין לכל אחד וחד. יש כאן איזו מסר עמוק כנראה, אבל התרגום המילולי לאבים האלו שהם היו מפחידים, היו לכל אחד 16 שורות של שיניים. אמר רב שמעון לקיש, הרבה מקראות שרויים לשרוף והן הן גופי תורה. מה זה רויים לשרוף? רשי על זה אומר, הרבה מקראות יש שדומה לכהן שאין רויים לשרוף, שלא היה לו לכותבם, שאין להם צורך בתורה, גנאי הוא לחברם עם הקדושה, דברים מיותרים. והן הן גופי תורה, ממשיך רשי, טעמים גדולים תלויים בהם, והשתכחשתי ואז אלו עד סוף שמיתה, עד סוף העמוד הגמרא תעסוק בפסוקים כאלו, וההסבר האמיתי שמלווה. המשולשים שאתם רואים מוסברים בצד בשוליים סדרה של פסוקים שנראים מיותרים עד שבה הגמרא מפרשת אותם. יש לציין ששניים הראשונים מתייחסים להגבלות על ישראל בענייני לחימה וכיבוש. הראשון מול הפלישתים, לפי מדמה אחר מול בני עשיו, כמו שהזכרנו לפני כן. השני מול עמון ומואב. עכשיו הגמרא. והאבים היושבים בחצירים עד עזה. רש"י אומר, המקומות האלו הם בארץ ישראל. מי נפקא לן מינה? מה חשוב לנו, מה לומדים מכאן, ממה שכתוב פה, שהאבים היו יושבים שם. רש"י כותב, מי נפקא לן מינה? אילו מקומן של אלו היה, אלא מקום אחרים, ואלו גרשום. הגמרא ממשיכה. מדעש באי אבימלך אברהם, אבימלך בחומש, ראינו אותו שהוא השביע את אברהם, אם תשקור לי ולניני ולנכתי. זה השבועה שאברהם אמור להתנהג יפה לצאצאי אבימלך, שהוא היה מלך פלישתים. אז אם כן, אברהם לא יכול ללחום נגדם. ולא רק אברהם, אלא גם בדורות הבאים יהיו להם הגבלה. כאן אני לא מתייחס לכמה דורות וכולי, כי בפסוק עצמו מוזכר ניני, אז הכוונה בנו, לא כמו הלשון מדוברת היום, אלא הכוונה לדור השני, לכדי, תורש, זה המשך, הנכד. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו כפתורים, שיבואו הכפתורים שהם אינם מהפלישתים, לפקו מאבים, דהיינו פלישתים, ואחרי שהכפתורים ינצחו את האבים, שהם פלישתים, ולאיתו ישראל לפקו מכפתורים, ואז יבואו ישראל וילחמו נגד הכפתורים שהם אינם, אין כאן הגבלת השבועה שהזכרנו, כי הם אינם פלישתים, ובכך ישראל יכולים לכבוש אותו אזור, כי הפלישתים כבר לא היו שם. ברש"י, ליתו ולפקו ערה מפלישתים, שבו הכפתורים שהם לא היו מפלישתים יכבשו אדמת הפלישתים, וליתו ישראל ולפקו מניו, ויבוא ישראל ויוציאו את זה מהם, מהכפתורים. וכסבר יש לקיש, הוא הביא את הדרשה הזאת, אבים מפלישתים היו, ולכן היה צורך ללמד שהם פעם היו באותו מקום, ואחר כך באו הכפתורים וניצחו אותם, והכיבוש הישראלי על המקום הזה נהיה כשר, בגלל שהכפתורים הם היו התושבים באותו זמן שכבשו ישראל, שישראל כבשו אותם. ולמען דאמר מתימן היו להחמיר תנאים יצטרך. יש שיטת רב שראינו מוקדם יותר, שאבים הם בכלל לא היו מהפלישתים, אלא היו מבני עשיו, צאצאי עשיו. משום דעזרינו שלא להתגרות בבני עשיו, אמר רחמנא, בגלל שגם אצל בני עשיו היה הגבלה דומה שלא לא להתעסק איתם. אמר רחמנא, ליתו כפתורים ולפקו מאבים, שיבואו אותם כפתורים והם ינצחו את צאצאי עשיו, וניתו ישראל ונפקו מניו, ואז אין כאן עבירה על האיסור להתגרות בבני עשיו. ושאר מקורות הדומים לזה באלה הדברים, כגון בשעיר ישבו אחורים, ובמואבים ובעמונים טיב רפאים ישבו בה, כולו טעמה התבהו. בכל הפסוקים האלו יש טעם, וקשור למה שהזכרנו עכשיו,
הגבלה על התגרות בעמים האלו, ואם כן, איך בסופו של דבר ישראל כבשו המקומות האלו, כי היה אומה אחרת באמצע שמהם ישראל כבשו האזורים האלו. אנחנו נחזור לגמרא. רש"י אגב מאוד מפורט, וכל אחד מומלץ ללמוד את הרש"י. אנחנו חוזרים לגמרא. כיוצא בדבר אתה אומר, המשולש השני, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי אי, והוא נלחם במלך מואב וכו'. מי נפקא מינה? מה אנחנו אמורים ללמוד מזה? אבדי אמרנו הקדוש ברוך ישראל, אל תצר את מואב. כלומר, אל תתחיל איתם, אל תלחום בהם. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתי סיחון, ליפוק ממואב, אין הגבלה על סיחון ללחום נגד מואב, אז שיבואו ללחום נגד מואב, ינצחו את מואב, ליתו ישראל, ולפקו מסיחון. וזה החשיבות של הפסוק שקראנו עכשיו, שסיחון מלך אמורי הוא נלחם במואב, אין שם שום בעיה, ואז באו ישראל וניצחו את סיחון. והיינו דמר פאפה, אמון ומואב תיהרו בסיחון. תיהרו, כלומר שהאפשרות לעם ישראל לכבוש את המקומות שהיו שלהם, רק בגלל שסיחון בינתיים ניצח את אמון ומואב. וכפי שאמרנו, ואחר כך בא ישראל וניצחו את סיחון. צידונים יקראו לחרמון סיריון. יש המשך הפסוק, והאמורי יקראו לו סניר. תנא, סניר וסיריון מהרי ארץ ישראל, מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו כרך גדול לעצמו, ולא לו על שם הרי ארץ ישראל. ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל, שלא נדבר על הערים החשובים, אלא אפילו הרי ארץ ישראל, חביבין על האומות העולם. כיוצא בו, ואת העם העביר אותו לערים. בזמן יוסף והרעב שפקד מצרים, התורה מתארת על העברת אוכלוסין בתוך מצרים ממקום למקום. אוכלוסיות שהיו בשטחי חקלאות הביאו אותם לערים. מי נפקא מינה? מה חשוב לנו? איזה לקח יש ללמוד מכאן? תשובה, דלא ליקו לאחיו גלוותה, שלא יגידו המקומיים המצרים על אחי יעקב שהם גולים. יש כאן איזו רמז לכך שלקרי גולה הוא מגונה. אז כדי להגן על כבוד אחיו, יוסף הגלה אוכלוסיית מצרים ממקום לקום, שגם הם בעצם גולים. רש"י כותב בסוף העמוד, כי איך ידלוליקו מצרים לאחיו לאחר זמן גולים בני גולים. לכך הגלם. עד כאן שיעורנו להיום.